הכל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן. בוקר טוב לכם. ציר הדמים או ציר המוות, יש המכנים את קטע הכביש בז'בוטינסקי בעיר פתח תקווה, שכבר נסגר לתנועה ועדיין מייצר קורבנות. עוד מעט ננסה להבין איך עוצרים את זה קודם כל, ואיך הגענו למצב שבכביש אחד, קטע קטן, נהרגו כבר 21 אנשים בתאונות דרכים, מה שמכנים. גם בעניינים פוליטיים נעסוק הבוקר הזה, הפיוס שקיים או לא קיים בתנועת ש"ס, וכרזות איסלאמיות נגד חברי כנסת, וגם על ההתמודדות על רשות הליכוד, גם זה הולך ומתחמם. המועצת שלנו גם היא תתכנס הבוקר הזה כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד, וגם נבחן עניינים פוליטיים מעבר לים. יאלי בר, אנחנו מפיקה את המשדר הזה, מוטי קופפר הוא הטכנאי. את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם אהרון אולמן, חובש מתנדב ביחידת האופנולנסים בארגון איחוד הצלה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ואתה הגעת ראשון לזירת התאונה, בסופו של דבר נפצע קשה ונהרג הרב זלפריינד?
סנדר זלפריינד, כן.
מה קורה כשאתה מגיע לאירוע כזה?
האירוע קשה, כי אני כבר מכיר את הציר הזה. זה ציר שטיפלתי בו בכמה מקרים, ובדרך כלל המקרים שם נגמרים לא טוב. הציר הזה הוא ציר שנוסעים עליו רק אוטובוסים. ופגיעה של אוטובוס היא בדרך כלל פגיעה קשה. אם רכב רגיל פוגע באזור המותניים והבטן, אוטובוס תמיד יפגע באזור הראש. וברוב המקרים שם המקרים מסתיימים במוות.
אבל איך זה עובד טכנית? זאת אומרת, גם מה קרה עם הרב זלפריינד? הוא חצה את הכביש, את הנתיב של התחבורה הציבורית?
סביר להניח שהוא חצה את הכביש, כי האוטובוס לא היה למדרכה והרב זלפריינד היה לכביש. איך בדיוק זה קרה? אני לא הייתי ברגע שזה קרה, הגעתי דקה אחרי.
ומתוך אבל האירועים הקודמים, מה שאתה מכיר ויודע במקרים כאלה, מה קורה? אנשים פשוט עוברים רגלית את הנתיב הזה במקום אסור, במקום שיש בו מעבר חצייה?
בחלק גדול מהמקרים שהייתי, המקרים היו דווקא במעבר חצייה. וממה שאני חושב, מה שאני מעלה בראש, שהתאונות קורות בגלל שיש שם איזושהי אשליה אופטית. כי כשחוצים את הכביש מצפון לדרום, מדרום לצפון, ועוברים את הנתיב של התחבורה הציבורית, מיד אחריו יש את הנתיב של הרכבים הרגילים. וגם שם יש רמזור. ואם זה רמזור שהולך רגל, ואם שם ירוק, אנשים מזהים את זה כירוק, ואנשים מתחילים לחצוב אפילו שלהם אדום. לפי דעתי זה אחד הגורמים החזקים לתאונות, והראיתי את זה עכשיו שמתנדב של איחוד הצלה שהייתי בצומת, הראיתי לו, תסתכל, אנחנו עומדים בצומת, מסתכלים על הרמזור, לנו ירוק, אבל ההמשך, לנו אדום, אבל ההמשך ירוק. וכנראה זה הטעות שאנשים עושים.
זאת אומרת, אנשים מזהים את הרמזור
של הנתיב של התחבורה הרגילה, ולא של התחבורה הציבורית.
אני אגב הבנתי שהנתיב הזה נסגר לתנועה, בכל זאת עדיין נוסעים באוטובוסים?
הנתיב הזה לא נסגר לתנועה, הנתיב שנסגר לתנועה זה באזור בית חולים בלינסון, לא באזור הזה. באזור הזה מרחוב היצירה עד רחוב הסירים ועד רחוב הסיבים ואילך הוא עדיין פתוח. הנתיב הזה נוסעים אוטובוסים, והרבה מאוד תאונות הם שם ודווקא במעברי חצייה. מעבר לזה שהאוטובוסים שם נוסעים מאוד מהר, מאוד מאוד מהר, ומשמעות של... המשמעות של אוטובוס שנוסע מהר עם הולכי רגל שעומדים ממש בצמוד, זה אפשר לשמוע את זה לגיליוטינה.
כן, אין דרך למנוע פגיעה אנושה.
אין דרך למנוע פגיעה, אין לאוטובוס לאן לברוח, אין להולך רגל לאן לברוח.
אין איזושהי דרך, אני מכיר אומנם את כמובן את הכביש הזה, אבל לא מכיר את כל הפרטים, אין דרך לייצר איזושהי גדר שלא מאפשרת לאנשים לעבור את הכביש בנתיב התחבורה הציבורית, או שאין אופציה וחייבים לעבור שם.
אז ייצרו גדר, ומה עם מעבר חצייה? רוב התאונות היו במעבר חצייה, ולא סתם בכביש. אנשים לא יורדים סתם בכביש בתחבורה ציבורית, ואין לאנשים גם מה לחפש בתחבורה ציבורית באמצע הכביש.
בכמה מקרים כבר טיפלת בציר הזה?
אני הייתי בציר הזה לפחות בחמישה מקרים שאני זוכר. יש את המקרה הידוע של שתי אחים שהיו ליד הבית חולים. יש את המקרה עכשיו ומקרה קודם שהיה לפני חודש וחצי או חודשיים. והכל הם מקרים קשים, מקרים מאוד מאוד קשים, בגלל שזה פגיעה של אוטובוס והולך רגל.
היו מקרים שבהם גם אנשים שרדו את זה ויצאו מזה?
פגיעה קלה. במקרה שהייתי בתאונת דרכים היה ממש פגיעת קלה שההולך רגל נכנס באוטובוס ולא האוטובוס בהולך רגל, זה מה שזכור לי. אבל שם המקרים תמיד קשים.
טוב, שלא יקראו לך יותר למקומות כאלה ולאירועים כאלה, שלא יצטרכו לקרוא לך. יורים כאלה, אהרון אולמן, חובש מתנדב ביחידת האופנולנסים באיחוד הצלה, תודה לך.
תודה.
שמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק, בוקר טוב.
שלום ובוקר אור.
שמע, זה פשוט מדהים עד כמה זה הזוי מה שקורה שם. 21 אנשים שנהרגים בקטע כביש אחד, שידוע עד כמה הוא בעייתי, ובכל זאת ממשיכים להרג שם אנשים. איך קורה דבר כזה במדינת ישראל של שנת 2014?
זה קורה כי יש שם כשל מובנה, כשל בטיחותי מובנה בציר כולו. מה הכשל? זה ציר ראשי ששווה בנפשך שאדם צריך לעבור ממקום למקום. הוא צריך לעבור מקניון למרכז רפואי, ובדרך הוא צריך לעבור 12, 13 נתיבים. לוקח דקות רבות לעבור בין כל הרמזורים. באמצע, בתווך, מזדימים את התחבורה הציבורית במהירות גבוהה. בנוסף לכך, כאשר אדם חוצה את הכבישים, פנים שלו אינם מופנות בגלל הכשל הבטיחותי של המבנה, של המדרכות, לכיוון הנכון, לכיוון שמשם באה הסכנה של האוטובוס.
זאת אומרת, זה כאילו, לצורך ההדמיה, זה כאילו באנגליה, והוא לא רגיל להסתכל לכיוון הנכון של הרכבים.
לא רק שהוא לא רגיל, התשתית, המדרכה, מפנה אותו באופן פיזי לכיוון מסוים, הרכב מגיע מכיוון אחר, ולכן אנשים נהרגים. עכשיו, מה צריך לעשות שם? צריך ליצור הפרדה ברורה וחד משמעית בין הולכי הרגל לבין הנוסעים בכביש. זה כביש עמוס בעייפה, ובתוכו שטח מיוחד, ציר מיוחד, מיועד לתחבורה ציבורית שנוסעת ברצף, היא לא מסתרכת בפקקים, לכן המהירויות של התחבורה הציבורית אלו מהירויות גבוהות, וכל מפגש עם הולך רגל הוא קטלני. לכן הפתרון הוא גשרים. צריך ליצור גשר. גשר זה לא דבר עתיר כל כך גדול בהוצאה. ההולכי רגל למעלה, התחבורה למטה. עד וכאשר לא יעשו את ההפרדה הפיזית הזו לאורך הציר במספר מקומות שבהם יש גשרים, אנחנו לדאבון ליבנו נמשיך לראות היפגעות מיותרת.
השאלה הקשה שנשאלת במקרה הזה, זה הרי ידוע מראש, התוצאה ידועה מראש, ומשקיעים הרי אין ספור כספים בנושא התחבורה במדינת ישראל כדי למנוע הרוגים, וכשיש מקום מסומן ומוגדר שידוע ששם נהרגים אנשים, איך עד עכשיו לא קרו כל הדברים המיידים עוד לפני גשר, אולי להציב שם גדרות שלא יאפשרו מעבר בכלל בכביש הזה, או לעשות איזשהם אמצעים מיידיים למנוע מאוד אנשים להיפגע?
תראה, קודם כל, היעד המופנית לפתרון זה למשרד התחבורה. זו הרשות שאחראית, היא הרשות הסטטוטורית, זה באחריותה, וכל עוד זה לא נעשה, זה מחדל של משרד התחבורה.
אז יש לנו, אז אולי אני רוצה רגע לעצור אותך ולהקריא את התגובה שקיבלנו, שזה קטע הכביש הבעייתי נסגר בעקבות מסקנות ועדת מומחים שבדקה את הנושא והגישה את המלצותיה לשינוי הסדרי התנועה במקום, הכוללים בין השאר שינויי תמרור ושינויים הנדסיים. בשנה האחרונה בלבד הוצאו בציר ז'בוטינסקי שיפורים ושינויים רבים בעקבות המלצות של מומחי תחבורה שסיירו במקום ובחנו את בטיחות הכביש. ומסיימים שמנהל הרשות הארצית לתחבורה הודיע בעבר וחזר על כך היום כי רק לאחר יישום מלא של כל המלצות הוועדה ייפתח קטע זה לתנועה ובתיאום עם כל הגורמים בדבר, שזה משטרת ישראל וכו'. ובכל זאת אני מבין שבכביש הזה נוסעים אוטובוסים, אז איך זה קורה?
התשובה היא שממשיכים לנסוע בתחבורה הציבורית לאורך הכביש. קטע מסוים בלבד הוא הקטע הסגור, הוא קטע מדמם, הוא קטע בעייתי ביותר, אבל עדיין יש בעיות לאורך כל הציר, וצריך לפתור את הבעיות כולם. דבר שני, הסגירה היא סגירה מאוד מאוד דלילה, היא איננה הרמטית, היא איננה סגירה שיוצרת סטריליזציה, יוצרת מצב שהולכי רגל לא יוכלו להיכנס לשטח הזה. ובנוסף לכך, אתה שומע קולות, אך לאחרונה, שיש מחשבה לפתוח מחדש גם את הציר הזה שנסגר, כאשר הם מוסיפים לזה מילים, זה יעשה בתיאום וכו' וכו', אבל המשמעות היא שאם חס וחלילה יפתחו את הקטע הזה בלי להסדיר גשר, זה יהיה דבר הרי אסון. ובגלל שיש פה כשל פתיחותי, אי אפשר יותר להתייחס לבאדישות ולהגיד, יש פה איזושהי מקריות של היפגות. אנחנו רואים את הרצף הזה על פני 5 שנים, אנחנו רואים שיש קשר חד-חד ערכי בין הייעוד של הנתיב של התחבורה הציבורית בתוך הכביש הזה, לבין היפגות של הולכי הרגל, ולכן המסקנה היא ברורה, ליצור הפרדה וגשרים, ועד וכאשר זה לא יהיה, אסור לאפשר לתחבורה הציבורית ולא להעדיף אותה. עם כל הכבוד לרצון להניע אנשים ולשפר את התחבורה הציבורית ולהקל על אנשים בהגעה ממקום למקום, ערך חיי האדם ושלומם של אנשים בציר הזה הוא יותר חשוב, ולכן עדיף שתהיה הסתרכות איטית של התחבורה הציבורית, גם אם היא איננה נוחה,
כן.
אבל לא לקנות את הנוחיות של התחבורה הציבורית ושיפורה על חשבון חיי אדם. זה סדר העדיפות המתבקש שיהיה.
זהו, והמתסכל בסיפור הזה זה שהדברים הנאמרים לכאורה אמורים להיות נורא ברורים, ובכל זאת לא קורה כמעט כלום. זאת אומרת, בפועל עדיין האסונות ממשיכים להתרחש בכביש הזה, וזה... טוב, אבל אתם תמשיכו לפעול את פעולתכם. שמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
ראש עיריית רעננה זאב ביאלסקי איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
חבר כנסת לשעבר, ובעבר פנית למשרד התחבורה בעניין כביש הדמים. קיבלת תגובה?
לא, לצערי הרב לא קיבלתי תגובה, לא נעשה מה שצריך לעשות. זה לא, פשוט זה לא יאומן. בכל מדינה מתוקנת לא צריכים לשלם 21 איש בחיים שלהם כדי להבין שעשית משהו לא טוב.
תגיד, על דבר כזה במדינה מתוקנת שר תחבורה לא אמור להתפטר?
אתה יודע, אני לא הולך עד כדי כך רחוק, אבל יש פה עירוב של סמכויות, יש פה למשטרת ישראל יש סמכויות, למשרד התחבורה יש סמכויות. חבל על ההרוג הבא, פשוט צריך לסגור את הדבר הזה, לשבת מחדש, לעשות ציר חדש לגמרי, לא לעשות מעברי חצייה כל כך ארוכים שם, בלגן של...
לפי מה שאנחנו מבינים מהשיחות עם הדוברים הקודמים, מעברי חצייה בכביש כפי שהוא מתנהל כיום, הם סוג של מתכון לאסון, כשם איזשהו בלבול בין הנתיבים. אני שואל אותך אבל, כאחד שכבר שנים רבות נמצא בתוך הבירוקרטיה הזו, מה צריך לעשות כדי שדברים יזוזו?
הרבה מאוד. יש פה ככה, יש פה משרד התחבורה, יש פה משטרת ישראל ויש פה הרשות המקומית.
ואולי זאת הבעיה, כל אחד מפיל על השני.
נכון, נכון, אין ספק שפה, אתה יודע, כל אחד יכול להיות שמגלגל עיניים אל השני, אבל צריך לסגור, קודם כל צריך לסגור את הציר הזה. אי אפשר, זה, אתה יודע.
עיריית פתח תקווה אין לה כוח בציר הספציפי הזה? היא לא יכולה לקחת על עצמה, נגיד, את האחריות ולייצר...
לא, לא, זה הכל סמכות משרד התחבורה. אתה יודע, אנחנו נמצאים במידה מסוימת עדיין בזמן הטורקים. אתה יודע, כשהיינו בזמן הטורקים היינו צריכים שולחים מכתב לקושטה ואז מקבלים אישור, אחר כך באו הבריטים, שלחנו מכתב לנציב הבריטי. היום אתה צריך לפנות לממונה על התחבורה והוא כותב, הוא מאשר לך. אם אתה יכול לעשות כיכר אתה לא יכול, אפילו לשנות זמנים של רמזורים אתה צריך אישור משרד התחבורה. אתה לא מתאר לעצמך כמה הרשויות המקומיות מבזבזות רק זמן ואנרגיות כל הזמן לבקש אישורים.
יצא לך לפגוש את שר התחבורה?
בוודאי.
ומה
בוודאי.
הוא אומר לך כשאתם נפגשים?
שר התחבורה חושב בדיוק כמוני, הוא מנסה, תאמין לי, בכל כוחותיו. יישר כוח לשר התחבורה, כמה שהוא כבר הצליח. אתה יודע, יש לנו כבר סעיף מיוחד שאנחנו יכולים לשנות זמן של רמזורים, להעביר את התוכנית למשרד התחבורה ותוך חצי שנה הם מאשרים.
כן, אבל במקרה הספציפי הזה של הכביש, שר התחבורה לא יכול לדפוק על השולחן ולהגיד מרגע זה ואילך עושים א' ב' ג'?
יכול לעשות את זה יחד עם משטרת ישראל. אני חושב שבאמת כביש ש-21 הרוגים שילמו, אנשים שילמו בחייהם.
אז אני פשוט, אני כבר שנים, אני חייב לומר לך, שנים אנחנו, כשאנחנו, כל פעם שאנחנו נתקלים באירועים מהסוג הזה, מנסים להשיג את תגובתו של השר וקשה להגיע אליו בהקשרים האלה, ואני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלו.
תראה, זה לא, אני אומר לך באופן אישי, בכל פנייה שלי לשר, אתה יודע, אני נהנה, והשר מבין את הדברים, הוא שינה דברים, אבל הבירוקרטיה אצלנו, זה נעוץ אצלנו בתוך מערכת שלמה של פקידים, שכל אחד, אתה יודע, שומר על חלקת אלוהים הקטנה שלו. זה פשוט חבל. אין מקום לדברים כאלה. אני הייתי בכל מיני מקומות בעולם, שם לוקחים מעברי חצייה ומצרים אותם. פשוט גורמים לכך שאנשים ייסעו הרבה יותר לאט, בגלל שמעבר החצייה הוא עוצר, ואז ככל שהוא עוצר, הסכנה פחותה. אצלנו אדם חושב שהוא עובר במעבר חצייה, הוא עובר באיזושהי תעלה שהוא מוגן מכל עבר. המקום הכי גרוע לעבור זה מעברי חצייה, בטח בצירים כאלה. ולכן אני מקווה מאוד שדי כבר, גם משטרת ישראל וגם יסגרו את הציר הזה, יחריבו אותו, יבנו אותו מחדש כמו שצריך לעשות. הכל שם פועל לרעתם של אותם מסכנים שיהרגו בתאונה הבאה. גם המהירות של הנסיעה היא לא הגיונית, גם מעברי חצייה הם גבוהים, הגשרים לא גשרים, הרמזורים לא רמזורים, הכל לא פועל שם טוב.
ניסינו להבין גם כן, לקבל איזושהי תגובה מחברת אוטובוסים שנוסעת שם, כדי להבין איך הנהגים עצמם מייזים לעבור את הקטע כביש הזה, כשהם יודעים שכל כך הרבה אסונות קרו עם האוטובוסים שלהם. התגובה אגב שקיבלנו זה מחברת דן, זה שאנחנו נוסעים מכאן שאנחנו מורשים לנסוע, משרד התחבורה מטפל בעניין. אני לא מאחל לאף אחד לעבור את מה שעובר על הנהג שישב על הרכב בתאונה. אנחנו בהחלט עם המשפט האחרון לפחות יכולים להסכים, אבל תגובה מעבר לכך לא הצלחנו
כן,
לקבל.
כן, אבל עוד פעם, אנחנו פונים לאנשים הלא נכונים, אתה מבין? כן. תאמין לי, נהג אוטובוס זה האדם הכי מסכן היום במדינת ישראל.
ברור, ברור, אבל דווקא הם אולי צריכים להגיד, אנחנו לא, אולי הם, המחאה צריכה לבוא מהם שלא מוכנים לנסוע שם, אולי,
כן,
אני לא יודע.
כן, אבל הוא עושה את עבודתו. עכשיו תחשוב, תראה, בכל מקום בעולם, למשל, אנשים עולים גם מהדלת הקדמית, גם מהדלת האחורית. יש כבר טכנולוגיה, אתה יודע, אנחנו שולחים חלליות לחלל, אפשר לעשות טכנולוגיה שאנשים יעלו גם מהדלת האחורית וגם כן. מהדלת הקדמית. אצלנו הנהג הוא גם כרטיסן, הוא גם נהג, הוא גם מכריע על הביטחון של האוטו, וגם על כל אלה שעושים ונדליזם בספסלים האחוריים.
כן, אבל זה גם סוג של תרבות ישראלית, נראה לי שקצת יותר קשה לסמוך על על הנוסע שישלם, כמו שקורה במדינות אחרות, למשל, שסומכים עליו.
כן, אבל זה לא נכון. אנחנו מניחים שכולנו רמאים וגנבים, אז בוא נכביד על כולם. אני אומר לך, אתה תראה שאם אנחנו ננסה, אתה יודע, נגיד לאנשים, בואו תעלו משתי הדלתות, מי שיש לו רב-קו או יש לו זה, יכול לעלות ולעשות את זה. ומדי פעם אתה תתפוס בן אדם ותעניש אותו בזה. לא כולם רמאים, לא כולם שקרנים, לא כולם עבריינים.
נכון, נכון.
אצלנו השלטונות מניחים שאתה יודע, כשאתה בא לרשום את הילד שלך לבית ספר, אתה צריך להביא תעודת זהות. אולי אתה יודע, אחמד ג'יבריל יבוא לרשום את הילד שלו לבית ספר ברעננה. אתה מבין, אתה לא מאמין לאף אחד. אתה כל מה צריך להוכיח שאתה זה אתה. אפשר לשנות קצת.
משהו אופטימי לסיום יש לך לומר לנו? כי בינתיים לא הצלחתי לצאת אופטימי מהשיחות האלה הבוקר.
תשמע, אני מקווה שאתה יודע, נצליח איכשהו במדינה כל כך קטנה כמו שלנו, עם כל כך הרבה בעיות, אבל עם ישראל חי, אני מקווה שנצליח.
טוב, זה תמיד שומר על האופטימיות שלנו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ראש עיריית רעננה זאב ביאליצקי.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת דני דנון.
שלום, בוקר טוב, אריאל.
אתה גם מופיע ברשימת האיומים?
ברשימה המכובדת של מי שמאמין בסויות שלנו בירושלים, אני מופיע.
יודעים מי פרסם את זה?
אני לא יודע, אני ראיתי את הקרוז הזה מופץ באינטרנט. אני חושב שזה מסמל בדיוק את ההסתה ואת הגישה שחופש דת בעיני האסלאם הקיצוני הוא רק למוסלמים.
אז נסביר למאזינים שפורסמה הכרזה עם תמונות של שבעה חברי כנסת, ביניהם אתה, והתרגום, אני לא יודע מה הם כותבים על כל אחד ואחד מכם, אבל יש פה איזשהו תרגום שהפריצות שלכם למסגד אל-אקצה הוא תרגיל פוליטי מנוכלך ונחות. המטרה שלו לזכות בכמה קולות של מצביעים הזויים וקיצוניים בבחירות הלכות וקרבות. אנו לא נאפשר לכם לפגוע במסגד אל-אקצה שלנו. אנו נדאג שכל העולם ידע את השקרים שלכם. נדאג שכל העולם ידע שאתם עם גזעני, חסר סובלנות. עם צמא לדם ולהרג של חפים מפשע. מסגד אל-אקצה שייך לנו למוסלמים בלבד. אין מי חתום על זה. אבל אתה מופיע ברשימה המכובדת. נתקלת מעבר לכרזה מהסוג הזה גם באיזשהם איומים יותר בוטים?
תראה, בעבר היו מקרים כאלו שהועברו לרשויות, ואני מאמין שהם מטפלים בזה, אבל המילה בלבד היא חשובה. שים לב מה אומרים אותם גורמים קיצוניים. רק לנו מותר, זה רק שלנו. זה חופש דת מאוד מיוחד.
כן, למרות ששוב, אני לא באמת מצפה מהם לחופש דת, והשאלה אני חושב שיותר חשובה זה, אתה יודע, לא מזמן, עדיין שוכב בבית החולים, כנראה עדיין חסר הכרה, יהודה גליק, שעל רקע פעולותיו בהר הבית כמעט נרצח, והשאלה היא האם מכרזות זה ממשיך הלאה?
אני חושב שאנחנו ראינו בעבר גם את ההסתה נגד יהודה גליק, ואנחנו רואים תוצאות של כך, ולכן צריך בהחלט להתייחס ברצינות לאיומים כאלו ולהסתה מסוג זה, ואני חושב שבעצם זה לא איום כלפיי וכלפי חבריי, זה איום כלפי כל העם היהודי, שאומרים לנו, אנחנו בכוח ניקח את ירושלים. אנחנו נירה חזיזים על הכותל המערבי, אנחנו נדרוס ילדות קטנות ברכבת, אנחנו נירה בפעילים שמאמינים בזכויות היהודים בהר הבית. זה פשוט ניסיון השתלטות בכוח על ירושלים.
Okay, אני אשאל אותך את זה אחרת, ממי אתה מרגיש מאוים יותר? מכותבי הכרזות האלה או מפעילים בסביבתו של ראש הממשלה נגיד?
לא, אני חושב שאין פה מה להשוות. עם ראש הממשלה יכולים להיות לי חילוקי דעות, אנחנו חברים באותה מפלגה,
ברור,
באותה
ברור. שיעה. ניסיתי פשוט באלגנטיות לעבור לנושא הזה של 25 בדצמבר, זה התאריך הסופי?
לא, זה לא התאריך הסופי. אני היום מדבר עם ראש הממשלה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות ולוודא שהדמוקרטיה לא רק תיראה, אלא גם תיעשה בתנועת הליכוד.
אתה תדבר איתו איך ומתי?
אני מניח שהיום בכנסת אני אדבר איתו, ואנחנו, תראה, ראש הממשלה רצה לעשות בחירות בזק בחודש נובמבר, ואני התנגדתי לך.
נכון.
לכן אני מברך קודם כל שהוא הבין שאי אפשר לעשות הליך כזה בשבועיים, ולכן סוף דצמבר, תחילת ינואר, זה כבר לוחות זמנים ראויים. כרגע המחלוקת היחידה שאני חושב שצריך לעשות שינוי חוקה בנפרד מההצבעה, הוא מציע שזה יהיה באותו יום.
מה מוצע בשינוי החוקה?
בשינוי החוקה רבים, לגבי שיטת הבחירות לכנסת, לגבי נושאים תנועתיים, שריונים, כן או לא, שאני מתנגד אליהם, ולכן אני לא בעד שהכל יעשה באותו יום. אנחנו נשלים את שינוי החוקה בצורה דמוקרטית, ולאחר מכן נקיים בחירות לרשות התנועה.
למה אתה מתנגד לשריונים?
אני מתנגד, כי מי שטוב וראוי, הוא ייבחר.
ולכן, אבל אתה יודע שלפעמים, שלה... אתה יודע, בוא, זה קצת התעממות בפוליטיקה, ואמש יצא לי לשבת עם פעיל בליכוד, שסיפר לי קצת על מאחורי הקלעים שלהם, ובפוליטיקה לא בהכרח האנשים הטובים נבחרים, האנשים המקושרים יותר נבחרים, אז אולי דווקא כן יש הכרח בשריונים כדי לסחוב אנשים איכותיים מבחוץ פנימה.
אני לא מקבל את זה. תסתכל על בוגי אלון, על יוסי פלד, על אבי דיכטר, אנשים שבאמת עשו דברים בחיים שלהם, רצו לבוא לליכוד.
אני לא שולל את זה שכמובן שיש אנשים טובים גם בתוך המערכת, אבל ברור שיש הרבה אנשים מאוד טובים שלא יכולים ולא יצליחו לעולם להתברג בתוך המערכת הזאת, כי אין להם את האופי הנכון, את הקשרים הנכונים, את השנים הרבות של השקעה בחברים הבוחרים.
אז כנראה גם לאחר מכן יהיה להם בעיה למשול ולהוביל, ואנחנו כבר ראינו דוגמאות של מנחי טלוויזיה כאלו ואחרים שפתאום מגיעים לחיים הציבוריים, ואנחנו רואים את התוצאות של זה. ולכן אני מאמין שההתמודדות היא חשובה, היא בפועל, אנשים בוחרים את האנשים הנכונים, ולכן אם ראש הממשלה רוצה...
אתה לא חושב שיש מקום ל-X שריונים כדי להביא אנשים מבחוץ? לתחומים ספציפיים? יש דוגמאות טובות לכאלה שהגיעים מבחוץ.
אני חושב שהרעיון הזה של שריונים הוא רעיון מעוות. הוא רעיון שבסופו של דבר לא תורם לליכוד, כי היום אחת הבעיות של תנועת הליכוד שאנחנו צריכים להתחבר בחזרה לקהלים שלנו, לנושאים החברתיים, לדרכים של יוקר המחיה, להביא מישהו מוצנח, שבדרך כלל מי מביא, מישהו שיש לו מהאקדמיה או מהתקשורת, זה לא מה שיחבר אותנו בחזרה לשכבות שאנחנו צריכים להתחבר אליהם. לכן אני כן מאמין שאנחנו צריכים לעודד אנשים לבוא לליכוד, אבל לא בשריונים, שיבואו והתמודדו.
עד כמה החשיבה הזו שלך היא אידיאולוגית ועד כמה היא פוליטית? בכל זאת אני בטוח שגם לך עוברים בראש כל מיני תחשיבים ותרחישים.
אני חייב לומר לך שתמיד אני פועל עם הלב שלי, עם מה שאני חושב ומאמין בו, ולא תמיד אני מרוויח מזה בעניינים הפוליטיים. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, אני חשוב לי, תנועת הליכוד חשובה לי, ולכן אני לא בעד שמחר בבוקר, תראה, אני יכול להיות שאני רואה את ראש הממשלה, ואולי אני מבין אותו, שהוא רואה את יאיר לפיד ואת איווט ליברמן, ממנים את מי שהם רוצים ברשימה, ואותם אנשים מפחדים לפתוח את הפה, ומצייטים להם כמו בובות תלחות. אבל זה לא הליכוד. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
אגב, לא חושב שבכל המקרים זה מצליח. אתה יודע, לפחות במקרה של ראש הממשלה, הוא הכניס חברי כנסת שהיו אמורים להיות אנשים שלו, ולא בהכרח הם עושים לו חיים קלים.
נכון, כי המפלגה מאפשרת לאותם אנשים לדבוק בעקרונות, והם יודעים שאם הם ילכו עם האמת שלהם, הם יבחרו שוב. אבל אני רואה ביש עתיד, יושבים לידי במליאה חברי כנסת שמפחדים לפתוח את הפה, כי הם חוששים מה יקרה שמה יאיר לפיד לא אהב את העמדה שלהם, או את הפוסט בפייסבוק שהם יכתבו. זה, אני לא יאפשר לתנועת הליכוד להפך למפלגה כזאת. אני רוצה שהחברי כנסת יפעלו, ידברו, יקדמו את מה שמאמינים, זה הכוח שלנו, זה הכוח האמיתי שלנו.
הכרזת כבר רשמית על ההתמודדות שלך על רשות המפלגה?
לא, אני בשבוע הבא, לאחר שנסיים את ההליכים הפנימיים ונקבע לוחות זמנים, ובאמת נוודא שהמרכז מאשר את ההתמודדות הזאת, עדיין ההחלטה הזאת לא אושרה, אז אני אקבל החלטה בנושא הזה, וכמובן...
ובמה זה תלוי? למה יכול להיות שלא יאשרו?
כי זה מפלגה דמוקרטית, יכול להיות, יש קולות בליכוד שאומרים וגם מתקשרים ואומרים לי, למה לעשות פריימריז עכשיו לרשות הליכוד, שהבחירות הן רק בעוד 3 שנים? כאילו למה? בוא נמתין, אנחנו לא בוחרים חברי כנסת גם עכשיו, מחכים לפני הבחירות.
אז ההחלטה, רגע, ההחלטה שלהם צריכה להיות האם לקיים את הפריימריז או האם אתה יכול להתמודד בפריימריז?
לא, האם בכלל לקיים את הפריימריז כעת?
אבל לגבי ההתמודדות שלך אין מניעה.
אין, כל אחד, כל חבר ליכוד שיש לו ותק יכול להתמודד, וזה היופי שבליכוד, שנתניהו רצה להתמודד מול שרון ב-2002, הוא התמודד והפסיד, שלאחר מכן סילבן שלום וישראל כץ התמודדו מול נתניהו, זה לגיטימי, אנחנו מפלגה דמוקרטית.
כן, יש אבל עוד יופי בליכוד, לפחות מהבחינה הזאת, זה שמי שמחובר יותר לחברי המרכז שבוחרים, מגדיל את הסיכויים שלו יותר.
את יושב ראש התנועה בוחרים כלל המתפקדים, למעלה מ-100,000 מתפקדים. ולכן הבחירה פה היא, לכן גם אני דרשתי שיהיה זמן להתמודדות הזאת, שאנשים שרוצים לשקול יוכלו לקחת את הזמן ולהיערך. כרגע אני יודע על 2 מועמדים, נתניהו כמובן ופייגלין, ואני אחליט מיד לאחר שנקבע את לוחות הזמנים.
אתה באמת חושב שיש לך סיכוי מול ראש הממשלה?
תראה, אני חושב שההתמודדות היא חשובה, שתהיה התמודדות. לגבי סיכויים, אני יהודי מאמין. זאת אומרת, אני מאמין שחברי הליכוד יצטרכו להכריע בנושא הזה.
עד כמה זה מגובה במספרים מתוך בדיקות של השטח שאתה ודאי עושה?
יש רצון לשינוי בליכוד. יש רצון להתחבר בחזרה לנושאים החברתיים, לשנות את הדרך המדינית, שחרור המחבלים, הקפאת בנייה. זה לא הליכוד. גם החיבור שלנו היום בקואליציה ללפיד וללבני, זה לא הליכוד. זאת אומרת, יש קולות רבים שרוצים לראות את השינוי הזה. להגיד לך עד כמה זה הוביל למהפך בליכוד, אני לא אוכל לומר זאת היום, אבל במידה ואני אחליט להתמודד, אני בוודאי אציג את מה אני חושב שצריך.
יכול להיות שאתה מחכה להצעה מבנימין נתניהו?
לא, אני חייב להפתיע אותך שאני לא מבין אלו שהיום מסתובבים בכנסת ומורטים את השערות, שמה אני אקבל תפקיד כזה או אחר.
אבל אם תגיע הצעה כזו, ובתמורה להצעה הוא יאמר לך, אל תתמודד.
זה לא השיקול.
לא, הצעה עם לתפקיד שיש בו השפעה, שאולי אתה רוצה שתהיה לך כדי לשנות דברים.
זה לא השיקול.
אבל יכול להיות שיקרה דבר כזה?
אני לא חושב שזה ריאלי.
בפוליטיקה שלנו זה לא ריאלי, זה מאוד ריאלי. ככה עובדים הדברים בדרך כלל.
אני הוכחתי בחיים הציבוריים שאתה הולך עם האמת שלך, בטווח הארוך זה משתלם. ועובדה שחברי הליכוד בחרו אותי למקום החמישי, שלצערי הוא נהפך לרביעי כי גדעון סער עזב בליכוד, ובחרו בי לתפקידים בכירים כיור מרכז הליכוד ויור ועדת חוקה, כי יודעים שאני הולך עם האמת, ויש לזה כוח גדול מאוד, ואני אמשיך ללכת עם האמת שלי, כי בסופו של דבר זה עד המקום הנכון לשרת את עם ישראל.
אבל גם אם תהיה מקום שני, נניח, בסופו של דבר, אם ראש הממשלה ימשיך לכהן כראש הממשלה, גם אחרי פריימריז ובחירות, זה לא בהכרח שהוא מחויב לתת לך תפקיד, או שכן? יש איזה כלל שאומר שמקומות שני, שלישי, רביעי צריכים לקבל תפקיד?
אין כלל, למרות שיש הצעה שצריך לדון בה, שחברי המרכז יוכלו לבחור את המועמדים לתפקידי שרים. הצעה כזאת היא עדיין לא עברה את שינוי החוקה, אבל כרגע בתקנון, ראש הממשלה יכול לבחור גם מישהו שהוא לא חבר כנסת, או שכמו שעשה שרון, מינה את אולמרט, למרות שהוא הגיע לשלה הקריה הרביעית. ולכן אין כלל שמחייב כרגע.
יצא לך להיפגש לאחרונה עם ראש הממשלה?
כן, בשבוע שעבר נפגשתי איתו, דיברתי איתו. זאת אומרת, גם שאנחנו לא מסכימים, יש דברים רבים שאנחנו רואים עין בעין ומשתפים פעולה, ושיש חילוקי דעות, אני אומר לו...
כן, אבל קשה להתעלם מהיחסים המאוד לא טובים ברמה האישית ביניכם בגלל כל מה שקרה. הרי זה משפיע אחד על השני. אי אפשר לנטרל, אנחנו גם ראש ממשלה הוא בן אדם וגם אתה בן אדם.
נכון, אבל בסופו של דבר אני חושב שגם ראש הממשלה וגם אני, אנחנו רואים את התמונה הכוללת, שמה שטוב לתנועת הליכוד, מה שטוב למדינת ישראל, ויש חילוקי דעות. במלחמה היו לי חילוקי דעות, שראש הממשלה קיבל החלטה על הפסקת אש בי"ז בתמוז, שאני ידעתי שיש מנהרות, אמרתי לו, אז זו טעות, זו חוסר אחריות, אי אפשר להפסיק הרגע ולהשאיר את המנהרות. אז נכון שהוא לא אהב את זה, ונכון שהוא פיטר אותי, אבל בסוף הוא עשה את מה שאני אמרתי.
כן, אבל אתה יודע, לא כדאי לחזור לזה באמת, אבל רק נזכיר שאחת הטענות המשמעותיות היו שזה היה פה מהלך אסטרטגי. שאולי לא היית שותף אליו, ולכן זה באמת היה נראה מבחוץ כמהלך תמוע ולא נכון. אבל טוב, זה כבר נשאיר להיסטוריה.
אני מדבר עם חברי הקבינט, הם עדיין נמצאים בקבינט, ולשאול אותם מדוע הם הצביעו על הפסקת האש, ואתה תשמע את הקולות השונים שאומרים שלא האמינו עד שלא ראו את התמונות של המחבלים יוצאים מהמנהרות, הם לא האמינו מה גודל הסכנה.
אני מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת דני דנון, ובהצלחה. תודה לך. כתבנו הפוליטי, גואל וקנין, יש פיוס בשס?
יש, הייתה פגישה. אם יש פיוס, רק ימים יגידו, כל היחסים...
היו כבר בעבר גם פגישות, זאת אומרת, זו לא פגישה הראשונה.
זו הפגישה הראשונה מאז שהרי דרי קורא לו לקחת יד, לפחות לתת צ'אנס, מאז אותו כינוס שלפני שבוע, יום חמישי שעבר, בצפת, כינוס של כל פעילי שס. אגב, זו הייתה איזושהי דרישה עוד מתוך השטח של אנשי שס לבצע איזשהו מהלך, ואז הרי דרי אמר להם להמתין עם המהלכים שלהם, לא... לא לפעול כך, זה חלק מהדברים
ש... הייתה פגישה, מה אומרים שני הצדדים של הפגישה בסיומה?
שני הצדדים בעיקר לא מדברים, אבל בוא אני אומר לך מה צריך להיות כרגע, וזו למעשה הנקודה העיקרית. גם אריה דרעי וגם אלי ישי נמצאים עכשיו בסיטואציה שבה הם צריכים לדעת ולהתנהל אחד מול השני. יש פה איזשהו משהו שנקרא מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, ופה צריך לדעת לנטרל כל אחד את הסביבה שלו. לא תהיה פה ברירה, הם יצטרכו לעבוד אחד מול השני ישירות, ולא עם מתווכים, ולא עם גורמים בתוך הלשכות שהם מוציאים ומתדרכים במהלך היום את התקשורת, את העיתונאים או את מי שהם רוצים. אם ירצו, הכל פה יעלה ופה לא יקום על אמון. אם לא יצליחו לבנות אמון בין השניים, שום דבר לא יעלה.
והמשימה קשה מבעבר, כי אין את מרן שיושיב אותה סביב אותו שולחן.
אם היה את מרן, אז פגישה אתמול בכלל לא הייתה צריכה לצאת לפועל, כי ברגע שיש את מרן, אז הכל נגמר, הכל סגור, שום דבר לא היה צריך להיות. אבל פה יש נקודה נוספת. צדק לא רק צריך לעשות, צדק גם צריך להיראות. כשאני אומר צדק צריך להיראות, הכוונה שלא צריכה להיות תחושה שהישיבה של דרעי עם אלי ישי זה רק בשביל להשתיק את להרגיע את הרוחות, כדי למנוע את הדרדור, את הנפילה של שס בסקרים, למעט בסקרים שמחזיק אריה בעצמו, שהוא מדבר על סקרים ששם נותנים, שכן נותנים לשס 11 מנדטים, שגם אני ראיתי אותו בעצמי, אז כך שהדבר הזה,
זאת אומרת, יש פה רצון
אמיתי. אם הכל ינוע מתוך האינטרס של לשמור על המנדטים, אז שום דבר, אז לא יהיה פה לא פיוס ולא כלום. אבל אם הכל יהיה פה באמת מתוך רצון לשמור על התנועה, מתוך הבנה שכששס חלשה, זה לא שרק שס חלשה או רק הציבור הספרדי חלש, זה גם פגיעה בכל הציבור החרדי, כי אנחנו רואים היום, אם לא היו את המפלגות של אמנון יצחק וחיים אמסלם, אז יכול להיות שאולי היה עוד מנדט אחד במאגר של הציבור החרדי, יכול להיות שהנושא
כל מנדט הוא כמובן משמעותי. מה שיפה בפרשניות האלה, שהן באמת לא רלוונטיות. בסופו של דבר, ימים יגידו. מה יקרה
כן,
ומה לא.
אבל כולם יודעים שכשיש פגיעה עם שס חלשה, זה כל ההנהגה החרדית חלשה, ומילא אתה רואה מה קורה כשההנהגה החרדית חלשה, כשאין כוח פוליטי מספיק, אז בסוף אתה נמצא מחוץ לקואליציה, ברור. ואז אתה מקבל את חוק הגיוס, הפגיעה בעולם הישיבות, הפגיעה במשפחות ברוכות הילדים.
טוב, אז בואו נקבל למען השלום ולמען היהדות החרדית שהפיוס הזה אכן ימומש. אלה הדברים. גול וקנין, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
ישוע בנשק, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
מה שלומך?
מעולה, ברוך השם, מה שלומכם?
גם, ברוך השם. חורפי ונעים.
מצוין, אתה נשמע מצונן.
זה סטנדרט?
כמו שעכשיו
קמת. לא בטוח שזה קשור לחורף. נמנמתי פה בזמן הפרסומות.
אוקיי.
אפרופו חורף וסערות,
כן.
סער, גדעון סער,
מה, הוא נמצא איתנו בפאנל?
לא, אבל הוא פרש, כמו שאתם יודעים, והוא מוותר על תפקיד השגריר באום. לא, סליחה, אני עשיתי פה פלבול בכותרת. גלעד ארדן יחליף את גדעון סער שפרש, והוא זה שיוותר על התפקיד של השגריר באום.
אין איזה בעיה במיקרופון של אופר?
יש. המיקרופון פה, אופר לא. הנה הוא מגיע.
הבנתי. תגיד, אפרופו, אני...
וכן, הבנת שגם את אופר אנחנו קונסים כשהוא לא מגיע בזמן למועצת.
אוקיי, אני...
כמו למשל הבוקר.
גלעד ארדן יחליף את גדעון סער, נכון?
כן.
אתה בטוח שגלעד ארדן וגדעון סער הם לא אותו בן אדם?
חשבתי שכשנעבור לאולפן הזה, אז אתה
חייב... רגע, הנה, מוטי מגיע, או כדי להרביץ לך, או כדי לסדר את המיקרופון.
עכשיו? אוזניות יש, מיקרופון.
מיקרופון עדיין אין.
כן, אולי זה מפה?
לא. זה לא מחובר. אולי זה בצד הזה בכלל. אני רק אסביר למאזינים, אנחנו פשוט באולפן אחר. אז אם בדרך כלל אין לנו תירוץ טוב ללמה המיקרופון לא פתוח, פה יש לנו תירוץ טוב לפחות, אופר, נכון?
תן נקישות, אני אגיד לך מה אני שומע. זה המיקרופון טוב, אבל זה לא.
לא, זה גם לא, אבל זה אפשר לפתוח אולי.
אני יכול לצעוק.
כן. מה שאתה בדרך כלל עושה ביום יום. כן, עכשיו, משהו?
סיימת לבזבז את הזמן.
בוא שב לידי, אופר, בוא.
לא.
בוא תתקרב אליי, מה אתה מפחד?
כאן יש לי שני מיקרופונים, אני מרגיש כמו נשיא מעצמה ערבית.
בוא, נו. אוקיי, אז כן, אופר רצה לאחל איחולים לגדעון סער שפרש?
לא, אין לי שום דבר מה לאחל לו.
אין, אוקיי. מס חדש בעיר תל אביב, כל תושב יצטרך לשלם 2 שקלים למטר רבוע בשנה, בעבורם הוא יזכה לתגבור הביטחון בעיר.
תשמע, הדבר הזה זה חוצפה שאין כדוגמתה. מה זה 2 שקלים למטר רבוע? זה הגדלה של הארנונה.
כן.
עכשיו, אם מתחילים לצבוע את הכסף בארנונה, אז קדימה, אתם רואים 450 נניח שקל לאיזה דירת חדר ורבע לאיזה, אז תתחילו לצבוע 10 שקלים מתוך זה לתאורת רחוב, 13.5 שקלים מתוך זה למים בברזיות, 15 זה לפקחי... יש לי מיקרופון עובד? לא, זה לא עובד.
כן, זה כמו התוספת שהוסיפו במסעדות על האבטחה, אתה יודע, לכל סועד יש איקס שקלים בשביל המאבטח.
כן, זה כבר אז בתקופת המסעדות זה הרג אותי. אני לא הבנתי למה לא בכלל אומרים שהפסטה עולה 5 שקלים, ויש תוספת 2 שקלים מאבטח, שקל לתאורה, 5 שקלים לשולחן, 4 שקלים לכיסא.
למרות שאני חייב לומר שזה קצת מטריד אותי, אם רוצים עכשיו 2 שקלים להגברת הביטחון של התושבים, מה קרה עד היום בעיר? זה קצת מציק.
בוא אני אגיד לך, בתל אביב קוראים לזה מס, אצלנו במישור אדומים קוראים לזה פרוטקשן.
יש לי משהו שעובד, ירמן, אולי אתה צריך ללחוץ אצלך.
לא, אין לך. לא עובד. הלאה. מחאה על הצבת אנטנות פולטות קרינה בבית הספר הירוק בכפר סבא, גרמה להם לקיים את הלימודים בבית של סבתא, כנראה של אחד התלמידים.
לא, מה פתאום? נו. לא של אחד התלמידים, זה כפר סבא, נסו לסבתא עכשיו.
יש לי מיקרופון. איזה מהם? זה?
כן,
נהדר.
כן.
אני רק רוצה להגיד לך שבין האפשרות לקבל קרינה סלולרית לבין הריח של הנפטלין.
אתה הולך עם הקרינה הסלולרית.
לגמרי.
אוקיי. אפרופו קרינה, האיראנים יעבירו את האורניום שלהם למדינה שלישית, שם במדינה השלישית יהפכו את זה למוטות דלק.
תן להבין. פרויקט הגרעין האיראני זוכה עכשיו לתמיכה של המעצמות, ומדינה שלישית עכשיו עושה להם את הפצצה?
אתה רואה?
כן.
לא.
שרון איראני.
לא הבנת את הכותרת, אריאל. הם יעבירו את האורניום, המדינה השלישית זה ישראל, וזה יעבור על טילים.
אגב, הם כל הזמן אמרו שהם מוכנים להעביר את כל הפצצות שלהם לידי ישראל.
כן.
עכשיו יש לנו גם טלפון מצפצף. נהדר האולפן הבוקר. זה באשמתי.
נכון.
בסדר.
גם זה באשמתך.
גם זה באשמתי.
לא, מסתבר שלא.
לא, באשמת ברמן.
אוקיי. שימו לב למהפכה. מהפכה אתנית בתפריט האייקונים בסמארטפונים. בעקבות תלונות של משתמשים, החל מאמצע השנה הבאה, אפשר יהיה למצוא דמויות שחומות ולא רק לבני אור. אני עכשיו לא, באמת לא חי את עולם הסמארטפונים והזה, אבל אני מבין שמדובר באייקונים שהם כולם אנשים לבנים ולא...
א', אני חייב להגיד לך שאצלי כל הסמיילים הם בצהוב. אני לא יודע איזה לבנים הם מדברים.
כן.
אצלי, עכשיו אני מבין מה הבעיה בטלפונים קשרים, כי החבר'ה האלה אייקונים הם בלי כיפות.
לסיום חברים, האקדמיה ללשון מבקשת את עזרת הציבור במציאת מילה עברית לפומפה, זה למחר, זה שורה בית למחר.
הייתי בהלם אבל שזה לא בעברית, ואתה רוצה להגיד לי שהחסן...
למחר, תנו רעיונות. תודה ליאל איבר שחר והפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה ליהושע בנצ'יק, עופר גדנקן, תודה רבה גם לך. תודה לכם על ההאזנה.
אולי אם לא תבזבז את הזמן של...
בשבילכם.